ותקשיבו ללב שלכם. בסוף אם אנחנו באמת נהיה בהתבוננות גם החוצה וגם פנימה, אנחנו נקבל את ההחלטות הנכונות, ולא נלך לאיבוד בתוך העולם הזה, ונמצא את עצמנו במבנים שבאמת מתאימים לנו, ועובדים איתנו.
מאזינות ומאזינים יקרים, כדור הארץ לא ניתן לנו בירושה מהורינו, אלא בהשאלה מילדינו. כאן דקלה זיסמן ועדי בינון, יזמיות ומנהלות את הגרין אקדמי, בית ספר ללימודי סביבה וקיימות. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו לפודקאסטים בנושא קיימות וסביבה. דנה, בוקר טוב, אנחנו שמחים שאת, שמחות שאת איתנו היום. אנחנו נשמח לשמוע ככה רקע על עצמך, מי את, מה את עושה.
אני דנה דואק שדה, אני הנדסאית אדריכלות, ואני עוסקת בבנייה ירוקה, על כל מרכיביה. אני מתכננת בעיקר בתים פרטיים, ואני מתכננת בכל מיני סוגים ושיטות בנייה, שהם בעיקר הדגש הוא על תכנון שהוא טוב ומיטיב גם עם הסביבה וגם עם אנשים. יש לי רקע בבנייה בחומרים טבעיים, רקע פיזי, רקע מעשי מה שנקרא, וזה בא לידי ביטוי גם בתכנון שאני עושה. אני מלמדת קורס של בנייה ירוקה במכללה שלכם, של גרין אקדמי, במטרה ככה לפתוח כמה שיותר לאנשים את המקום הזה של איך לעשות מבנים, איך לתכנן מבנים, איך לבנות מבנים שהם יותר טובים לנו, ולהכיר את הטכניקות והשיטות והתיאוריות הפשוטות יותר שאפשר להשתמש בהם לצורך זה.
דנה, תגידי, בעצם התחלת להגיד שלמדת הנדסאי אדריכלות, אז איך משם הגעת לעבודה באדמה וחומרים מתחשבים בסביבה?
אז זה התחיל הפוך, הגעתי דרך הבנייה לתכנון. לפני 16 שנה הגעתי לקיבוץ לוטן כדי ללמוד פרמקלצ'ר. שלא היה לי מושג מה זה אומר, אבל כן רציתי, הגעתי לשם בעצם בשביל ללמוד בנייה באדמה. היה לי איזה חלום מאז שהייתי ילדה לבנות לעצמי את הבית, והחלום הזה באיזה טיול בעוד הוא הפך להיות, אני רוצה לבנות אותו מהאדמה. אז אחרי שהתנסיתי קצת בעוד הוא בלבנות קיר מקקי של חיות, של פרות, סליחה, שזה יופי של חומר, והבנתי שאני צריכה משהו מסודר יותר ו... פרו יותר, אז הגעתי ללוטן, ושם למדתי בין כל השיעורים המופלאים שהיו שם, הסביבה וקהילה וחקלאות והרכב של ועבודה עם אדמה ובנייה בחומרים טבעיים ותכנון אקלימי. התחלתי לעבוד בבנייה עצמה, שזה הכי משך אותי. היה לי עסק, הכרתי שם גם את הבן זוג שלי, ועזבנו את הקיבוץ, והקמנו עסק לבנייה בחומרים טבעיים, שאחרי 6-7 שנים גדל, הצטרפו אלינו עוד חברים, והקמנו בשותפות את קבוצת בוץ, שזו חברה שהיום עוסקת רק בהספקה של חומרי בנייה, ובעבר בעצם היה לנו גם ענף של בנייה וענף של תכנון. אז הייתי הרבה מאוד שנים בשטח, ובניתי וטייחתי ופיתחתי חומרים וניהלתי פרויקטים ועובדים, וגם עסקתי אחר כך גם בתכנון בתוך החברה. ובאיזשהו שלב הבנתי שאני צריכה להסיר את כל הכובעים האלה ולהישאר רגע עם כובע אחד של תכנון, כי יש לי רחם, ואולי הרחם הזה ירצה ילדים, ולא תמיד אני אוכל להיות בשטח. אז באתי לזה קצת הפוך אולי, אני חושב שרוב האנשים מגיעים לאדריכלות אולי כאיזשהו נקודת התחלה של עיצוב, ומשם לומדים את ענף הבנייה. זאת אומרת שאחד השיעורים היותר הראשונים שהיה כשלמדתי פרמקלצ'ר היה היה התבוננות. היינו צריכים רגע לשבת באיזושהי נקודה ולהסתכל מה יש מסביב. ואם יש, מה קורה שם, מה אנחנו שומעים, מה אנחנו מרגישים, מה קיים, לפני שאנחנו עושים פעולה ומתערבים ומוסיפים, כדי אולי במקרה לא גם לגרוע. וכשהלכתי ללמוד הנדסי אדריכלות, נורא נורא הופתעתי שזה לא היה השיעור הראשון גם שם. איך אנחנו רגע לא יושבים ומסתכלים מה יש לפני שאנחנו, יאללה, בוא נשים מבנים, בוא נתכנן קירות.
באמת את נוגעת בנקודה כזאת, ממש שזאת הייתה השאלה הבאה שלי, בתור אחת שגם בנתה את הבית שלה מאדמה, אנחנו כלקוחות או אנשים פרטיים, בעצם נתקלים ככה בשאלה הזאת, כשאנחנו עומדים בפני אדריכל, ולא כל האדריכלים הם מודעים לקיימות, לסביבה, יש עניין של עלויות, יש עניין של אסתטיקה, אז אולי אם את יכולה להגיד לנו ככה מה ההבדל, אם יש הבדל בגדול, מבחינתי היום, אחרי שאני יודעת את כל הדברים, אני אומרת, אדריכל חייב ללמוד בנייה ירוקה, זה לא יכול להיות, כאילו, בנייה טובה היא בנייה שכוללת בתוכה את הבנייה הירוקה, אבל איכשהו זה לא ככה במציאות. אז הייתי שמחה לשמוע ממך מה ההבדל, מה את נותנת בעצם לאנשים שהוא שונה כשהם הולכים סתם לבנות בית, או קבלנים שבונים רבי קומות אפילו. איך אפשר לשנות את החשיבה?
קודם כל אני אתחיל מזה שלא מזמן היו אצלי אנשים ושאלו אותי שאלה שלא שאלו אותי אף פעם. הם שאלו אותי מה הערך המוסף שלך. אז אמרתי להם, שמור, אני לא מכירה את האדריכלים האחרים שנפגשתם איתם, זה היה ככה לקוחות מתעניינים. ואני לא יודעת מה הם מציעים, אני לא מכירה אותם לא כלקוחה ולא כקולגה. אז קשה לי להגיד מה, במה שונה או במה יש יותר במה שאני מציעה מאנשים אחרים. אני רוצה להאמין שכולם נותנים דגש על דברים שהם חשובים. אני יכולה להגיד מה חשוב בעיניי ומה צריך להיות, וכל אחד יעשה את הבדיקה שלו עם עצמו, אם הוא נותן את זה או לא, ומה קיים בשירות שהוא נותן. אז אני חושבת שקודם כל חשוב מאוד להקשיב ולהתבונן, גם בסביבה שאנחנו מתכננים בה, ומה קיים בה, וברמה הכי פשוטה אפילו של איך מוצב המגרש, איך זזה השמש, איזה אזור אקלים זה, אם זה אזור חם או אזור קר, אם יש משרה טמפרטורה, איך נעה הרוח באזור הזה, איזה חסמים יש לה, כל מיני דברים שהם בהתבוננות מאוד פשוטה, אפשר רגע לפני שאנחנו מתחילים לתכנן, לקחת אותם בחשבון, ואז דרך זה לייצר מבנים שהם יהיו הרבה יותר נעימים לחיות בהם, גם חסכוניים, זאת אומרת גם חסכוניים וגם בריאים. אני חושבת שחשוב לשים לב, חוץ מכל ההקשר האקלימי, גם לחומרים שאנחנו בוחרים לעבוד איתם, שהם גם כמובן יש להם השפעה אקלימית על התפקוד של המבנה, התפקוד האנרגטי של המבנה, אם הם מספיק מבודדים, אם הם יש מספיק מסה טרמית, וגם מה הרכב ממש של החומר, שזה אני, נראה לי אני מביאה מהעולם של העבודה שלי עם חומר. זאת אומרת, אני לא יכולה להשתמש בחומר בנייה, בלי שאני מבינה מה זה החומר הזה, איך משתמשים בו, כי אני בסוף גם הייתי הרבה טייחת, אז אני צריכה לדעת אם זה קל לשימוש, אם זה לא קל לשימוש, איך מורחים אותו, איך משתמשים בו, ומה הוא יעשה למבנה, ומה הוא יעשה לי. זאת אומרת, האם יש בחומר הזה שאנחנו בוחרים להשתמש חומרים, למשל אורגנים נדיפים, שאחר כך אני אנשום אותם בתור משתמשת, בתור משתמשת במבנה, שהם יזיקו לי או שאין בו את החומרים הזה, וזה בסדר. האם החומר הזה נושם מספיק, זה אומר שאם הוא יודע לבסט לחויות, וזה אומר שאולי אני אחיה במבנה שיש בו פחות לחות, ושלא יהיה לי עובשים ופטריות בקירות. וזה אולי גם יעזור להפחית את הטמפרטורה בחומרים מסוימים. זאת אומרת, אני חושבת שעיניים פקוחות אולי זה משהו שאני יכולה להגיד שחייב שיהיה אצל כל בונה בית ומתכנן. ואני חושבת שהידע, בוא נגיד הידע האקלימי, הוא קיים שם, זאת אומרת, הוא הבסיס ששכחנו. הוא היה שם תמיד, פעם ידענו לתכנן מבנים שהם הם מסתכלים החוצה ופנימה והם מתאימים ונכונים, והיום יש לנו כל כך הרבה יותר יכולת לעשות את זה, ולעשות את זה אפילו מדויק יותר וטוב יותר, ועם הדמיות, ועם בדיקות, ועם חומר נגיש. ואני חושבת שזה פספוס לא לעשות את זה. זה אפילו קצת עוול לאנשים שאנחנו מתכננים עבורם, לא לתת את הדגש במקומות האלה.
בתהליך של תכנון פרויקט חדש, את מתחילה אותו מבחוץ או מבפנים? איך עובד התהליך? זו תורה סדורה או שזה לפי העניין?
זו שאלה מעולה. קודם כל, תכנון אדריכלי זה תהליך מעגלי. זה תמיד כל הזמן הולך וחוזר והולך וחוזר, וגם נכנס ויוצא. זה מין זום אין, זום אאוט כזה. גם ביחס זאת אומרת, פרטי בנייה, אם אנחנו, אני לפעמים מסתכל על פרט של בנייה ויבין ממה הולך להיבנות הבית ומי הולך לבנות אותו, למשל זה מאוד רלוונטי לבנייה עצמית הרבה פעמים, זאת אומרת אם אנחנו הולכים לבנות משלד של פלדה או שלד של עץ או שלד של בטון או כל סוג של שלד ומה הייתי המערכת קיר, ואז אני אחזור חזרה אחורה ויבין האם הגיאומטריה של הבית עובדת עם זה, האם צריך לשנות דברים. לפעמים סוג של בלוקים מסוים או חבילות קש ישנו פתאום מידות של קירות. אני כמובן בתחילת התהליך תמיד אבדוק קודם כל את האקלים שנמצא לי בסביבת המגרש, ואז אני אתחיל לתכנן. כשאני כבר יושב לי בראש כל הזמן, איפה כדאי להציב חללים ציבוריים, איפה כיוון הרוח, איפה כדאי מרפסות, איפה יהיה נעים לשבת, איפה יהיה נעים להתעורר בבוקר, ולצד זה גם כמובן וגם אני אחזור לזה בהמשך התהליך, זאת אומרת אני אבדוק את זה בהתחלה ואחר כך בהמשך התהליך יחזור וידייק, וגם כמובן מה אנשים צריכים. אז אחת הדוגמאות שאני אומרת לאנשים כשאני פוגשת אותם זה שכדי לתכנן את המבנה הזה שהוא יתאים להם ויתאים לסביבה ויתאים למגרש, אני צריכה לדעת עליהם כל מיני דברים, אני צריכה לדעת המון דברים. אני צריכה לדעת למשל אם הם אוהבים להתעורר בבוקר עם קרן שמש, הם צריכים לראות השמש בבוקר. אני יודעת שהחדר שינה שלהם צריך להיות עם חלון לכיוון מזרח, ואז זה גם כן משהו שיבנה את הבית, וגם יבנה את שאר הסידור של החללים בבית. וגם נציב את המבנה על המגרש בצורה מסוימת, כדי שהוא יתפקד כמה שיותר טוב. לפעמים אני אציב אותו בצורה אחת, אחר כך אני אבדוק את זה שוב ואני אסובב אותו. אז זה לגמרי תהליך שהוא מעגלי, והוא לא נגמר עד הרגע שבו מתחילים בנייה, וגם אז זה לא נגמר. זה נגמר רק כשנגמרת הבנייה. ואז מפסיקים אולי לפעמים להזיז דברים. אבל אני כן יודעת ורואה שגם על עצמי, גם על הבית שתכננתי ובניתי לעצמי, שכשאנחנו מתכננים משהו שהוא יושב טוב, שהוא מדויק, אנחנו לא מזיזים דברים אחר כך. סתם לדוגמה, כשהייתי ילדה, הייתי כל הזמן משנה את החדר שלי. ברמת התחושה, זאת אומרת, התחושה שלי כל הזמן הייתה צריכה להשתנות. צבעתי אותו, הזזתי אותו, שיניתי אותו, הצבתי אותו. אז מצד אחד זה נבע מאיזה מקום בתוכי של חיפוש ואהבה לעיצוב, ומצד שני, משהו שם לא ישב. וכשאנחנו מתכננים בית שהוא מדויק לצרכים שלנו ולסביבה, ויש בו מספיק אור טבעי, אנחנו נקום אחרת בבוקר. אנחנו נתארגן בבוקר עם הילדים ויהיה מספיק אור ונתחיל את היום אחרת. ואנחנו נגיע בערב ואחר הצהריים ונשב עם הילדים ונראה את השקיעה מתוך הבית ונסגור את היום אחרת. אז ומזיז פחות דברים, זאת אומרת, הכל יושב יותר מדויק. אז זאת אומרת, זאת השאיפה.
זה ממש מעניין מה שאת אומרת. נראה לי שאפשר לקחת את זה גם להשלכות אחרות בחיים, שכשזה לא מדויק לנו, אז באמת יש חוסר שקט כזה, ואם זה בלימודים שאתה לומד לא מסלול שהוא בדיוק, או משהו עם הילדים, או זוגיות, או סתם בגד שקנית, ומצד שני, אם זה מדויק, אז אתה שלם עם זה ונוח לך, ואתה
לא רוצה לעזוב שקט.
כן, אתה לא רוצה לעזוב את
הבית. אתה לא שובר את הכלים, אתה לא נחנק, לא, יש לך מספיק אור, מספיק אוויר.
מדהים.
נעים לך.
אפשר לייצר מבנים כאלה גם בתוך עיר, כשזה בעצם צפוף יותר ויש לך פחות חופש?
מתכננים מבנים, זאת אומרת, מבנים טובים, מבנים צריכים להיבנות בכל מקום, גם במרקם עירוני וגם במרקם כפרי. היום יש תקנים גם מחייבים, כמו תקן 5281, שבעצם מחייב את המתכננים להתייחס לכל האלמנטים האלה שהזכרנו, זאת אומרת, לאלמנטים שהופכים מבנה למבנה מתפקד טוב, וגם בהקשר של התחושה, גם שזה נקרא למשל ביופיליה. זאת אומרת, מתכננים צריכים להתייחס לכל הנקודות האלה גם כשהם מייצרים, גם כשהם מתכננים בניינים. אז לגמרי אפשר, יש את, את הרחב הזה של מה מתכנן יעשה ואיך הוא ייבדק ואיך הוא יציב את, איך הוא יתכנן שכונה ואם יהיה מספיק אור או מספיק תנועת רוח או גם לא יהיה מצב שיש יותר מדי רוח ומה ירכיב, מה ירכב הבניין מבחינת חומרים והבידוד והחלונות וחימום סולארי פסיבי, זאת אומרת, יהיה דגש על כל זה במרקם עירוני, ולשמחתי זה הולך ומדייק החובה הזו לעמוד בתנאים האלה, ואנחנו כאנשים שרוכשים אולי דירה בתוך בניין שכבר אדריכל נתן לה את התבנית, אז אנחנו יכולים לעשות את מה שאנחנו יכולים לעשות, שזה לפעמים לשפר ולשפץ, וכשאנחנו בוחרים חומרי גמר, אז לבחור אותם ככה שהם, שוב, הם ייתנו לנו כמה שאפשר בתוך המסגרת הקיימת הזו שלנו, שבתקווה היא טובה, וגם היא כבר קיימת והיא לא טובה, אנחנו יכולים לנסות לשפר, להוסיף לנו עוד אור, לבחור צבעים שאין בהם, אנחנו משפצים את הבית, רוצים לצבע אותו, לבחור צבע שאין בו VOC, אין בו חומרים אורגניים נדיפים, לבחור פרקטים שלא מכילים דבקים רעילים, כל דבר כזה יתרום לנו לתחושה ולבריאות שלנו, אז אפשר תמיד לעשות משהו.
יש איזה מיתוס שבנייה ירוקה, בנייה סביבתית היא יקרה יותר, זה נכון?
כן ולא. קודם כל לא, כי מה פתאום. זה, אני חושב שבנייה ירוקה זה שם נורא נורא רחב, שזה קצת כמו להגיד מחיר למטר מרובע. כאילו זה תלוי מה אנחנו מכלילים בתוך זה. אז בנייה ירוקה יכולה להתייחס לתכנון אקלימי, ואז אין לזה מחיר יותר יקר. זאת אומרת, לרוב בעצם זה יהיה דברים מאוד פשוטים שקשורים באמת להצבה, לסיבוב, לתשומת לב, למיקום של פתחים ודומה לזה, אבל יכול להיות לזה גם כיוון של החלטנו לשים חלונות גבוהים בבית כדי להוציא אוויר חם או כדי להכניס עוד אור לנקודה מסוימת או כדי לייצר תנועה של אוויר. ואז בעצם כן, זה אומר שיהיה לנו אולי אזור בבית שהוא גבוה יותר, אז צריך יותר, אם זה סתם בנייה קונבנציונלית, אתה צריך יותר בטון, יותר בלוקים, כי המבנה גבוה יותר, זה אומר עוד כמה חלונות, אז יש לזה מחיר, וזה יכול להיות שהחלטנו בתוך בנייה ירוקה, אנחנו אומרים, רגע, זה גם אם אנחנו עושים תכנון אקלימי, הבית צריך לתפקד טוב, אז אנחנו רוצים בידוד יותר טוב. אז בתוך העולם הזה גם כן יש רמות מסוימות, זאת אומרת, יש בלוקים שהם טובים, ויש בלוקים שהם טובים יותר, ויש חומרים טבעיים שהם טובים עוד יותר, ואנחנו צריכים בתור בונים לייצר לנו איזשהו תיעדוף. כל הזמן, כל התהליך הזה הוא כרוך בהמון המון תיעדופים, גם של הצרכים שלנו וגם של התקציב שלנו, ומה שחשוב לנו ואיך זה מרגיש לנו, איפה נמצא הרגש שלנו בתוך המקום הזה. ואם אנחנו שמנו בתיעדוף גבוה את זה שהבית יתפקד אקלימית, שיהיה פה תכנון אקלימי, ובנייה ירוקה, או ככותרת רחבה, נכון? אז יכול להיות שאנחנו נגיד, יאללה, אנחנו שמים את הכסף על חלונות טובים יותר, וכן, הם יקרים יותר כרגע. מה שחלונות שהם סטנדרט בארצות הברית, אצלנו הם החלונות היקרים. ויכול להיות ועל זה נשים את הכסף, ויכול להיות שנגיד, לא, אני רוצה את הכסף על הבחירה של החומרי גמר, או אני כן רוצה לעשות תכנון שהוא נכון, ואני אבנה מבנה שהוא יש בו את החלונות הגבוהים, ויש בו את החלונות הטובים, המזוגגים נכון, המתאימים, האיכותיים, והקירות המבודדים, אבל אני לא אעשה ערובת רוח. אני לא אעשה כל מיני אלמנטים שהם אקסטרה.
האם אנחנו בעצם משקיעים בחלונות מבודדים יותר, וחומר בידוד יותר גבוה, אז זה עולה לנו יותר, אבל בסוף אנחנו גם משלמים פחות על חימום וקירור של הבית.
לגמרי.
אז רואים את זה בעצם, אפשר לעשות עלות תועלת בחישוב של טווח רחוק, ולא רק בטווח הקצר.
זה ממש נכון, אבל בסוף אם מגיע מישהו לבנות את הבית שלו, והוא רוצה לבנות מהבלוקים הכי טובים, ואז הבלוקים האלה סתם לדוגמה, הבלוקים של המקריט, אוקיי? שזה בלוקים שקשורים לעולם הבנייה הטבעית. והוא אומר, אני בונה עם בלוקים של המקריט, וזה אומר גם תיחים טבעיים. וכל הסיפור הזה הולך לעלות לו עכשיו עוד 60-80 אלף שקל. והיום, היום הוא בונה, והיום הוא לקח משכנתה, וזה לוחץ לו על הכיס. אז היום הוא יבחר לא לשים את הכסף הזה, אולי, כי זה לא מתאים. והלונג רן הזה, הוא קשה לקבל את ההחלטה עליו כשהיום אין. אבל זה ממש ממש נכון, בתים שהם מבודדים טוב, ושהם הם מתפקדים אקלימית נכון, אז בהחלט משתמשים בפחות אנרגיה בשימוש שלהם. זה אומר, למשל, אני גרה בבית שבנוי מחבילות של קש, והוא מבודד היטב, אז אם אני צריכה לחמם אותו בחורף, אז יכול להיות שאם לא היה לי מספיק ימי שמש שיחממו את הבית דרך חלונות, בחימום סולרי פסיבי, והבית והיה נורא קר, כבר כמה ימים נורא קר, קר ביום וקר בלילה, אני אקום בבוקר, אני אדליק את המזגן, לחמם את הבית, לבסט את הטמפרטורה, הבידוד של הקירות ישמר את הטמפרטורה בפנים, והיא לא תברח לי, והחלונות כמובן, אגג, אבל אני אחבא את המזגן אחרי 20 דקות, אחרי 20 דקות, תספיק, הבית יתייצב ואני סוגרת, לעומת בית שיבנה בצורה עם חומרים שהם פחות מבודדים, או בצורה שהיא פחות מתוכננת פחות נכון כדי לשמר את הטמפרטורה, אז הם ידליקו את המזגן למשך אולי גם כל היום. ופה יש פער בין כמה אני יוציא על חשבון חשמל לכמה מי שבנה אחרת יוציא. ועדיין תקירה שהיא מאוד קשה. זה חסם הכלכלי, הוא קשה.
זה מדהים ההבדל הזה, והייתי רוצה לחזור עוד רגע אחד לסוגיה של החומרים, ולעזור למאזינים שלנו שהם רוצים לבנות את הבית שלהם, או לשפץ אותו, או לבחור דירה שהם קונים בעיר, ולהבין איך אפשר לבחור בין החומרים, האם יש מקום שמרכז את הידע, או שזה פשוט להתחיל להתעניין ולקרוא לבד, או אני מבינה שאת נותנת את האינפורמציה הזאת ללקוחות שלך, אבל לא כולם יודעים אפילו איזה אינפורמציה לחפש ולשאול, ויש איזה מקור שאפשר לעזר בו?
יש את האתר של המועצה לבנייה ירוקה, יש את האתר של המועצה לבנייה ירוקה, ששם יש ריכוז של כל מיני חומרי בנייה, שהם קיבלו תו תקן ירוק. עכשיו גם שם אני קצת, אני אומרת שוב, כמו שאמרתי קודם, עם עיניים פקוחות, אז יש חומרים שאולי קיבלו תו תקן ירוק, כי הם מבודדים מאוד, אבל השאלה גם ממה הם עשויים, למשל, אז צריך לבחון את זה, זאת אומרת, אוקיי, אז קלקר למשל, הוא חומר מבודד מעולה, הוא עובד ממש טוב, באמת, 5 סנטימטר קלקר עושה יופי של עבודה, אבל קלקר זה חומר שהוא לא נושם, ושאם אנחנו בונים את הבית מקלקר, אז יכול להיות לנו מצב שהבית יש בו עודף של לחות, ואז אמרנו גם פטריות ועובשים, והוא חומר שהוא הייצור שלו פולט רעלים לסביבה, והוא דליק, זאת אומרת, יש פה איזשהו שוב, מה שאמרתי, על הערך והבחירה בחומרים שקשורה גם למקום שלה, גם רגש וגם התבוננות רחבה יותר סביבתית, אז צריך לבחון גם חומרים שיש להם תו תקן ירוק, אבל שם אפשר למצוא הרבה מאוד ידע, ולשאול ולראות ולפקוח עיניים, כשאנחנו מתחילים את התהליך הזה, אז באמת הדרך הכי טובה היא שוב, אני אומרת ללקוחות שלי, תתחילו להסתובב עם מטר, תמדדו כל דבר שאתם רואים, נעים לי, לא נעים לי, מתאים לי, לא מתאים לי, אותו דבר על חומרים, אתם רואים בלוק, מה זה הבלוק הזה? מה הוא נותן לי? הוא מספיק מבודד, ממה הוא מורכב, איך בונים איתו, יש לי קבלנים בסביבה שיכולים לבנות איתו, זה יעלה לי יותר, זה יעלה לי פחות. אז באמת הרבה מאוד מחקר, זאת אומרת, אנחנו עושים צעד או פעולה שהיא אחת הפעולות היותר גדולות שאנשים עושים בחיים שלהם, לבנות בית זה דבר, וזה אירוע משמח ומכונן, ומרגש, ואי אפשר, אז אם הוא כזה דבר גדול, אי אפשר לעשות אותו ביאללה, אמרו לי שהבלוק הזה טוב, אני הולך על זה, או זה מה שהשכן שלי המליץ. בוא נשאל עוד כמה שכנים, בוא נראה בעוד כמה מקומות, בוא נבחן ונחקור.
אני לא כל כך מבינה את המושג הזה, חומר נושם, הרי חומר זה לא יצור, את יכולה לתת דוגמה לחומר נושם ואיך זה עובד?
חומר נושם זה באמת, זה מין סלנג לעם. זה בעצם הכוונה היא לחומרים שהם פרמבילים, שזה אומר שיש להם יכולת, אני לא אכנס כרגע לפיזיקה של זה, אבל ברחב אני אגיד שזה חומרים שיש להם יכולת, הם מורכבים מהרבה מאוד, בדרך כלל מהרבה מאוד חללי אוויר בתוכם, והחללי אוויר האלה מאפשרים לאדי מים לעבור דרך, רגע הם יודעים להחזיק אותם, ואז ברגע שהם מחזיקים את האדי המים האלה, ובזה הם, ובעצם אם יש עודף של לחות בחלל, על עודף לחות הזה, אדי המים האלה נכנסים לתוך החומר, יושבים בו רגע, וכשהלחות, בעצם הכמות האדי המים בחלל פוחתת, אז האדי המים האלה יוצאים חזרה אל החלל. אז בעצם החומר ממש, ממש הוא נושם, הוא לוקח, מחזיק, מוציא, לוקח, מחזיק, מוציא. והוא יודע להעביר גם דרכו, זאת אומרת, להעביר דרכו גם לצד שני, אם צריך. אז זה הכוונה בחומרים, בגדול, בחומרים פרמבילים, צריך להיות להם ערכים מסוימים שהם יהיו טובים, במדדים מסוימים טובים, כדי להיחשב חומרים נושמים. זה אפשר בדוגמה הכי פשוטה, זאת אומרת, למשל, זכוכית וקרמיקה בחדרי רחצה, הם חומרים שהם לא נושמים, הם לא פרמבילים, יש לנו הרבה לחות, אנחנו מתקלחים, יש הרבה מאוד לחות, יש עדים, אנחנו רואים את כל העגלי מים האלה, את הטיפות האלה, על המשטחים האטומים האלה, על הזכוכית ועל הקרמיקה קודם כל. וכשיש לי טיח למשל, אז אני לא רואה את זה, העדי מים נספגים בתוך הטיח. אז, אם כבר, אז בוא ניתן פה איזה טיפ, אז למשל בחדרי רחצה, כדאי מאוד לשלב, טיחים נושמים ולא גמר של צבע, יש איזה צבעים כאלה שעושים בחדרי רחצה שהם צבעים נוגדי עובש ואטומים מאוד, אז הם בעצם לא מאפשרים ללחות ללכת לאן שמשאירים אותה עוד פעם בחלל, אז כן לשלב טיח נושם ביחד עם קרמיקה איפה שאנחנו צריכים את ההגנה מפני הרבה מים זורמים, ולא לעשות קרמיקה על כל החדר, לא לעשות קרמיקה עד התקרה, כי אז בעצם אין ללחות לאן ללכת.
איזה, באמת, עם הדוגמה הזאת, הייתי שמחה לשמוע ממך איזה חסמים, מעבר לעלויות, ונראה לי שחוסר ידע, כי עכשיו מה שאמרת על המקלחת, אני חושבת שמעט מאוד אנשים מבינים, זה היה מדהים, מעניין. אז באמת, איזה חסמים לדעתך יש לקבלנים, או לאנשים שבונים בבנייה פרטית, כדי להשתמש בבנייה הירוקה, מעבר שוב לכסף ולחוסר ידע?
בבנייה ירוקה, אני לא חושבת שיש לאנשים חסמים אל מול בנייה ירוקה, רק מחסור בהכוונה. אני כן חושבת שיש חסמים כשמדובר על בנייה טבעית, וזה אולי נובע מהמקום הזה שציינתי קודם, של האירוע המכונן הזה של לבנות בית, והמשכנתא הגדולה שאנחנו לוקחים. ואז אנחנו רוצים ללכת על הדבר הכי בטוח, ואנחנו עדר, בני אדם הם עדר, אין מה לעשות, ואנחנו הולכים על מה שכולם עושים, וכי זה הבטוח וזה הידוע, וענף הבנייה הוא בכלל, הוא הענף שמתפתח הכי לאט, לוקח זמן עד שיש לנו גם קבלנים שיודעים איך לעבוד עם חומרים חדשים, עד שאנחנו כלקוחות מבקשים את הדברים האלה, עד שאנחנו מסכימים לקבל אותם, למשל בנייה יבשה, בנייה קלה, שלד של פלדה דקת דופן או בנייה מתועסת, זו שיטת בנייה שהיא היא מאוד נכונה עתידית, זאת אומרת היא מהירה, היא עובדת עם הטכנולוגיה, זאת אומרת הכל נורא מדויק על המילימטר, בתוכנה, במחשב, לפני שזה יוצא לשטח, מיוצר במפעל, מגיע, טיקו, טקו, הכל יושב במקום, אבל זה מצריך מאיתנו, גם לעבור את החסם של, אבל הבית שלי לא יבוא איזה זאב וינשוף עליו, הוא לא יעוף, כאילו הוא לא, איפה הבטון, איפה הבלוקים, איפה זה חזק, איפה זה יושב, זה חתיכת חסם, לעשות משהו שהוא נתפס כעלה נידף, אם כי הוא ממש לא ויכול להיות מאוד מאוד איכותי, כל שיטת בנייה, גם הרבה מאוד שיטות בנייה אחרות. אז יש את החסם הזה של הפחד שהם בעצם באמת הרצון לבית שיושב ומה שכולם עושים, ובתוך גם הבנייה הטבעית יש את החסם של מה אני אבנה עכשיו את הבית מקש, או מהמפ, או מצמח, ממשהו שמחומר שהוא צמחי. אז יבואו עכברים, או יבואו חרקים, ואולי זה יישרף, ובאמת, שוב זה מחזיר אותי, אבל זה עניין של חוסר ידע והכוונה, להבין שזה גם אפשרי וגם טוב. כמובן שאם אני רגע רוצה לחדד משהו שנאמר קודם, גם על על העניין של הנשימה וגם על העלויות. אז בהקשר של הנשימה, אז גם אני אגיד שיש הרבה חברות שמחות להתעדר היום בחומרי בנייה נושמים, ואפשר, זה משהו שאפשר לחפש אותו. כל חברה שיש לה טיח או צבע או בלוק שנושם, הם ישמחו לספר על זה, כי מבינים יותר ויותר פה בארץ את האיכות והצורך בזה. אין פה עדיין תקן וחובה לסמן את הפרמביליות של חומר, אבל יש פה לאט לאט עולה המודעות. ובהקשר של חומרים, או אולי של עוד חסם, אז גם החברות, גם השוק בעצם הוא חסם מאוד גדול. זאת אומרת, השוק היום בארץ לא מספק בעיניי מספיק אלטרנטיביות איכותיות בשביל אנשים לבחור ביניהם. לא כאלה שבתיעדוף שאני מייצרת לעצמי, עונות על כל הקריטריונים. אז קשה בתוך שוק כזה שאין בו הרבה אפשרויות, ושיש בו אין סוף ממליצים, וכל חברה תבוא ותגיד זה הכי טוב, וזה מבודד מעולה, וזה הבלוק הכי מצוין, וזה הטיח הכי נהדר, למצוא את עצמך, אתה הולך לאיבוד שם. אנחנו צריכים למצוא את האנשים שאנחנו סומכים עליהם, שיתנו את ההצעה הטובה, ולשמוע כמה הצעות כאלה. כדי לקבל החלטה, ובסוף אנחנו, כבונים, אנחנו צריכים לבוא לשוק ולהגיד, מעכשיו תביאו לנו רק חומרים איכותיים, רק חומרים מבודדים, רק חומרים טבעיים, ורק חומרים שטובים לנו לכיס, כאילו אנחנו סיימנו להיות פה, מה שתביאו אנחנו נעשה, כי פחד אלוהים, וואו, משכנת הבית, יבוא הזה.
דנה, מה ההבחנה? דיברת קודם על הבחנה בין בנייה אקלימית לבנייה ירוקה. את יכולה לחדד את ההבדל בין שתי הבניות?
בנייה ירוקה, אני חושב שזה שם רחב, שבתוכו יש לנו תכנון אקלימי, ויש לנו חומרים, ויש לנו כמובן התאמה לאנשים. זאת אומרת, אני מסתכלת על בנייה ירוקה כאל כותרת גדולה עם המון תתי דברים, וזה גם הקשר שלנו לבחוץ, וזה הבחירה של החומרי בנייה המיטיבים והטובים, וזה הבחירה בתכנון שהוא עובד טוב עם הסביבה. זה מבחינתי בנייה ירוקה. ובתוך זה אנחנו, כן, יש המון עולמות, המון דברים לבחון אותם וללמוד אותם ולהיכנס אליהם.
אז לקראת סיום, נשמח לשמוע ממך, דנה, האם את יכולה לתת טיפ קטן, אחד או שניים, לאנשים שרוצים לבנות בית לעצמם או קבלנים, כדי לצלוח את החסמים שיש לנו בראש, ומשהו קטן צעידה לדרך למאזינים שלנו.
שום דבר הוא לא קטן. אז אולי זה הטיפ בעצם. שום דבר הוא לא דבר קטן, ולכן בואו ניתן לו את המקום ואת הכבוד, ונתייחס אליו באמת, ותקשיבו ללב שלכם. בסוף אם אנחנו באמת נהיה בהתבוננות גם החוצה וגם פנימה, אנחנו נקבל את ההחלטות הנכונות, ולא נלך לאיבוד בתוך העולם הזה, ונמצא את עצמנו במבנים שבאמת מתאימים לנו, ועובדים איתנו.
אז דנה, המון תודה. לפני שאנחנו מסיימות, נשמח אם תתני לנו ככה איזשהו בריף קצר על מה אתם שמים דגש בקורס של בנייה אקולוגית בגרין אקדמי.
אז בקורס בגרין אקדמי שאלון רוזנברג ואני מעבירים, אנחנו בעיקר, זאת אומרת, אנחנו עוברים על כל הנושאים, כמובן, ואנחנו נכנסים לכל הבנייה הירוקה, המכלול הזה הרחב שאמרנו, וגם בתוך זה לתתי תתים ובנייה טבעית וחומרים ושיטות ותכנון אקלימי. אני חושבת שהדגש העיקרי או המסר העיקרי שאלון ואני חשוב לנו, או המחשבה שהיינו רוצים שתתחלף כשאנשים עוברים את הקורס, היא באמת המקום הזה של לא לקחת שום דבר כמובן מאליו, לא כקונספירציה, אלא כמקום שבאמת רואה בעיניים טובות את מה שמגיע לסביבה ואת מה שמגיע לנו. זאת אומרת, ברגע, זאת אומרת, הכלי הכי טוב, אני חושבת שאנחנו מנסים לתת אותו, הוא באמת היכולת, ולא אנחנו לא ניתן מתכון, נגיד. אנחנו נגיד איך ליצור מתכון.
תודה, דנה. היה כיף, מעשיר, מלמד. איך אפשר למצוא אותך? מי שרוצה לקבל עוד פרטים, לחשוב על בנייה?
אפשר לחפש באינטרנט, דואקס עדי אדריכלות, ולהרים טלפון. ואני אענה.
תודה, דנה.
בבקשה.